טוב, אז אנחנו היום מתחילים ללמוד את מגילת אסתר. יכול להיות שזה ייקח שיעור אחד, יכול להיות שניים. חלק פה היו בשנה שעברה ובשנה שלפניה ובשנה שלפני פניה, שלימדנו את מגילת אסתר בדברים דומים, מהלך מאוד דומה. לא הספקתי לשמוע את השיעורים של עצמי ששלחת לי, רק כמה דקות. וזה גם היה משעמם נורא, אז הפסקתי. אבל מה שבטוח הוא שאנחנו נימא את מגילת אסתר אחרת ממה שאתם מכירים. כלומר, ממי שלא מכיר. זה יהיה אחרת. כדי שזה יהיה לימוד פורה, אז צריך לקבוע כמה כללים. הכלל הראשון, אנחנו לומדים את הפשט. כלומר, מה כתוב בתנ"ך. לא את מדרשי חז"ל, לא שום דבר מעבר לתנ"ך עצמו. אנחנו יכולים להשתמש קצת במדרשי חז"ל בשביל הכיף, אבל זה לא הרעיון. הרעיון הוא לדעת להפריד בין הפשט ובין הדרש, ולדבר אך ורק על הפשט. אפשר, בשיעור אחר, לדבר על הדרשות של חז"ל. זה לא יהיה שיעור במגילת אסתר, זה יהיה שיעור במסכת מגילה. זה יהיה משהו אחר לגמרי. אנחנו עכשיו נתמקד במגילה עצמה, וכמו שאני אוהב לומר, אחד מהדברים המדהימים ביותר לגבי התנ״ך, שבדרך כלל לא חושבים עליהם כשלומדים תנ״ך, וזה לא בתודעה שלנו, זה שהתנ״ך היה באמת. זאת אומרת, שהמאורעות של התנ״ך הן מאורעות שחוץ מזה, שהם התקדשו אצלנו להיות כחלק מהתנ״ך שלנו, הם גם היו. כלומר, יש להם ממד שהם היסטוריים. ומכיוון שמגילת אסתר ביחס לתנ״ך היא ספר די מאוחר, אז אפשר ללמוד אותה גם מנקודת מבט היסטורית. כלומר, ההיסטוריונים הקודמים, כמו הרודוטוס היווני, כבר כותבים על התקופה הפרסית דברים רבים שאנחנו יכולים לדעת מכתביהם, יש ממצאים ארכיאולוגיים. אפשר להכיר את התקופה לא רק מהתנ״ך, אלא גם ממה שמסביב לו. ובמקרה שלנו, לפני הכל כמובן שאנחנו רואים את התנ״ך ורואים את ההיסטוריה, אנחנו רוצים לזהות את הדמויות, את הנפשות הפועלות. וכדי שנכיר קצת היסטוריה, אז כולם זוכרים כמובן מי הגלה אותנו, מי שרף את בית המקדש הראשון? נבוכדנצר הבבלי. נכון? הבבלים הגלו אותנו. מי הפיל את האימפריה הבבלית? כורש. תודה רבה. כורש הפרסי. האמת שכורש הוא ממוצע מדי. בעצם מדי ופרס זה שתי עמים שונים שהתאחדו כנגד הבבלים ונהיו כסוג של עם אחד. מגזעים שונים. כן, מדינה דו-לאומית מה שנקרא. כן, אולי אם תרצה. ואחרי כורש, לכורש יש בן, ולבן הזה קוראים דריווש. בסדר? זה הבן של כורש. זה עולה מן התנ״ך, זה עולה עוד יותר מהכתבים ההיסטוריים, או באותה מידה מהכתבים ההיסטוריים, שהבן של כורש הוא דריווש. דריווש יורש את האימפריה של אבא שלו, והוא נורא נורא רוצה להקים אימפריה ענקית, להגדיל את האימפריה מאוד, וכמובן, מי מפריע לו? מי יושב לו בגבול? היוונים, נכון. זאת אומרת, הוא רוצה להילחם עם היוונים, ואז הוא יוצא לקרב, קרב מפורסם מאוד. הקרב מתרחש, נדמה לי, בשנת, אל תתפסו אותי, לא הכנתי את זה, אז אני אומר מהראש, אבל ככה, אם אני זוכר נכון, בשנת מינוס 390. 490. מינוס 490, סליחה. כן? בשנה הזאת הוא יוצא מקרב שנקרא קרב מראטון אל מול היוונים, והוא מפסיד אותו. 5 שנים לאחר מכן, הוא מת. אחרי שהוא הפסיד את הקרב, בחמש השנים שנותרו, הוא בעצם לא עשה הרבה בחיים. הוא שקע בנהנתנות ובחיים טובים, מכיוון שהוא ויתר על השאיפה לכבוש את האיים היוונים. לאחר מכן עולה בנו של דריווש למלוך. איך קוראים למלך השלישי הזה? קוראים לו חשיארש. הוא החשברוש שלנו. כן? היוונים קוראים לו קסרקסס. אותו מלך החשברוש, גם הוא רוצה לכבוש את יוון. הוא יוצא לכמה קרבות גדולים בשנים הראשונות למלכותו. הקרב אחד זה קרב ביבשה, שנקרא קרב תרמופילאי, והקרב השני בים, נקרא קרב סלאמיס, והוא נוחל הפסדים מבישים ליוונים. הוא לא מצליח לנצח את היוונים. אגב, יש איזה סרט מפורסם, הקרב שלו עם הספרטנים, איך קוראים לו? 300, זה גם ספר, גם סרט, נכון? ואז שם מתואר אחת מהקרבות של אותו חשיארש, הוא החשברוש. ועכשיו אנחנו רוצים למקם את הסיפור ההיסטורי הזה בתוך המגילה. עכשיו, מה קורה לאותו החשברוש אחרי שהוא מפסיד בקרבות? יש לו כבר מסורת, הוא עושה מה שאבא שלו עשה. הוא שוקע בחיי נהנתנות ומסיבות וכדומה. כל זה רמוז היטב במגילה שלנו. כי המגילה מתחילה עם סיפור. היא מתחילה עם סיפור שאומר, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו והדקו 27 מדינה. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 במולכו, עשה משתה לכל שריו העבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ומעט יום. אז כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. התיאור כאן הוא בשום פנים ואופן לא תיאור של משתה. לא כתוב כאן בשום מקום שהם חוגגים, שהם עושים מסיבה גדולה. כל זה אין כאן. זה התיאור שאנחנו גדלנו עליו, שהחשברוש היה מלך שמן ושיקור, לא מופיע בתחילת המגילה. הוא עושה משתה של חצי שנה, שבמהלך החצי שנה הזאת, מה הוא עושה? הוא מזמין אליו רק את השרים והעבדים, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. מה הוא עושה איתם לדעתכם חצי שנה שהוא מראה להם את עושר כבוד מלכותו? אז הדבר פשוט מאוד. מה שהוא עושה זה שהוא מראה להם שהוא מסוגל לצאת לקרב מול היוונים. כלומר, אחשוורוש בונה פה קואליציה ענקית של המדינות שהוא שולט בהן כדי לצאת לקרב נגד היוונים. לא משתה, לא אלכוהול, לא כלום. בסוף זה, אחרי ה-180 יום האלה, ובמלואות הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטון, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. זאת אומרת, על הדבר הזה עכשיו כתוב בהמשך, והשתייה כדת אין אונס, כי כן ניסד המלך על כל רוב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. זאת אומרת, במילים אחרות, אחרי שהמלך שלנו בונה קואליציה של 127 מדינות לצאת למלחמה עם היוונים בשנת 3 במלכותו, בתחילת מלכותו, הרי שהוא עושה חגיגה בסוף. אחרי חצי שנה הוא בונה קואליציה ועכשיו חוגגים לפני מה? לפני הקרב, בדיוק. לפני היציאה לקרב. זאת החגיגה המדוברת פה. עכשיו יש לנו בלקאוט. מסופר פה על ושתי המלכה שעשתה משתה, יש פה סיפור שלם, ואנחנו עוברים לפרק ב', ואז תראו דבר מדהים שקורה, בפרק ב', רגע, עמוד נדבק לי, באיזה פסוק תדבב? רגע, אתה מכין מסוג מאתגר, אז בפרק ב', בפסוק, תזיין. אז כתוב, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי, הוא חודש טבת, בשנת 7 למלכותו. 4 שנים אחרי. מה קרה? כל הסיפור של אסתר שמסופר בפרק ב' שהוא רוצה למצוא לו אישה חדשה, לא קורה שוב בשנת 3 למלכותו, קורה בשנת 7 למלכותו. לא מופרך לומר, ונראה אפילו מתבקש, שמה קרה בשנים הללו? זה שנות המחימה. אחשוורוש יוצא למלחמה, הוא מפסיד אותה למרות היתרון הגדול שיש לו במספר לוחמיו האימתני. כן, נדמה לי שאומרו שזה הצבא הגדול בעולם, ואף על פי כן הוא מפסיד את הקרב, הוא חוזר הביתה, הוא עולה לשלטון בשנת מינוס 485, במשך 20 שנה, ולאחר השלוש שנים של הקרבות גם הוא מתייאש ועובר לחיי נהנתנות ומחפש נשים חדשות. ואם כן, הסיפור של המגילה שלנו מתחיל אחרי הקרבות הגדולים של אחשוורוש. למה זה מעניין אותנו? למה זה מעניין אותנו? אז זה יעניין אותנו כי אנחנו רוצים להכיר לא את אחשוורוש, הוא פחות חשוב לנו כרגע, מי חשובים לנו יותר? אסתר ומרדכי. מי היו אסתר ומרדכי? כן.
לא יודע, הוא לא נולד נסיך.
רגע, זה מדרש. עוד פעם, אז אמרנו, אין מדרשים. אין מדרשים, אם כי נזכיר מדרש קרוב לזה בהמשך, אבל זה רק תנא דמסייע, אנחנו לא צריכים את המדרשים. אנחנו רוצים להצמד לפשט. עכשיו, מה קורה? מה קורה? אנחנו מכירים היטב, גדלנו היטב, על אסתר המלכה ומרדכי היהודי. ובגלל שגדלנו עליהם כדמויות קדושות, והם באמת דמויות קדושות, אז אנחנו יכולים לפספס את העוקץ שמופיע בסיפור המגילה מן הרגע הראשון. כי בעצם אנחנו רואים שכשאסתר הולכת אל המלך, כתוב עליה, לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה. כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. אני בפרק ג' פרק ב', פרק ג' ב', פסוק י'. למה אסתר לא אומרת את עמה ואת מולדתה? אין שום גזרה ליהודים. אנחנו לא יודעים שיש בעיה ביהודים. ככל הידוע לנו, אחשוורוש אפילו לא שמע על היהודים. כי אחר כך המן הרשע יגיד לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, דתי המלך אינם עושים, אז הוא לא יודע מי אלה אפילו. אז למה אסתר אינה אומרת, אינה מגלת את דתה ואת מולדתה, את עמה ואת מולדתה? יש לכם רעיון?
אינה מה?
אינה מגלת את עמה ואת מולדתה. אני אשאל, מה?
מרדכי אמר,
מה מרדכי אומר כזה דבר?
יכול להיות שיש עמים אחרים?
לא מספר לי סיפורים. משהו שהוא מתוך הכתובים, מתוך הגיון, כן? צריך לשים לב לעוד משהו, על השמות של אסתר ומרדכי. שני השמות הללו, אם נהפוך את התנ"ך, לא נמצא אותם. מרדכי בלשן מוזכר בספר עזרא, אולי זה מרדכי שלנו ואולי לא, אבל זה שני שמות נדירים מאוד. והמשותף לשניהם זה שהוא מה? שהם לא שמות יהודים. הם לא שמות ישראלים, הם שמות בבלים פרסיים. מרדכי זה האל מרדוך, שעל שמו אנחנו מכירים מלכים בבליים, למשל אוויל מרודח. אסתר היא על שם אשתר, שאנחנו מכירים אותה מהאזור שלנו בתור אשתורת, מיני עבודה זרה שונים. זאת אומרת, למרדכי ואסתר לא קראו משה חיים ולאה מלכה, אלא קראו להם, מה יש פה בגנים? ריי ו... מה יש פה בבנות? מה? יש לך משהו?
סילי.
סילי?
סילי,
גילי, כל אלה. רומי, יופי. ועזרה יש יותר מדי בנות, עשו. כל פנים, אז אין להם שמות כאלה יהודים, ויותר מכך, השם היהודי של אסתר הוא שם שני, נכון? והיא מרדכי אומן, את הדסה, היא אסתר. כלומר, יש לה שם אחד שהיא קיבלה בסבד הבת, ושם אחר שהיא משתמשת בו. איפה זה נפוץ? באמריקה, נכון, בחוץ לארץ. נכון, שיש לך בידיים שיש לו שם כזה, שם יהודי, ואז פתאום יש לו איזה שם של גוי בשביל להשתמש בו בחוץ, וזה מסתבר יפה מאוד. מלבד זה, למה כל כך חשוב לנו לדעת שהחשברוך חוזר מן הקרב? כי בקרב הזה יש לו תיעודים. ובתיעודים של הקרב כתוב שמפקד הצבא של החשברוש, אתם יודעים איך קראו לו? קראו לו מורדוכה. חז"ל אומרים שהבעיה שיצרה את הסכסוך בין המן למרדכי הייתה ששניהם היו מפקדים בקרבות של החשברוש. כאשר המן נקלע למצוקה, ולכן הוא מכר את עצמו עם מרדכי לעבד. לא משנה כרגע אם הסיפור הזה היה או לא היה. מה שברור הוא שחז"ל הרגישו שמרדכי היה מפקד בצבא של אחשוורוש. עכשיו, איך יכול להיות שהוא היה מפקד בצבא של אחשוורוש והוא אומר לאסתר שהוא לא תגיד את עמה ואת מולדתה? זאת אומרת, בואו שנייה אחת נחשוב במונחים יותר מודרניים קצת, בסדר? תארו לעצמכם שלוקחים מישהו שנראה כמוני, מרדכי ואסתר מסתם הם היו נראים כמוני, כן? ושולחים אותם לטוס בפריז, כן? האם ייתכן שלא תגיד את עמך ומולדתך שאתה נראה כמוני? לא, נכון? יהיה מאוד קשה להסתיר. מי יכול להסתיר את זה שהוא יהודי?
מישהו שנראה כמו גוי,
ויותר מזה מישהו שנוהג כמו גוי. כלומר, יכול מאוד להיות שהוא לא הכי חזק בעולם בתורה ומצוות. יכול להיות שהוא לא חזק הכי הרבה בעולם ביידישקייט. כל זה יכול להיות. ובאמת, אנחנו רואים שאם כל זה לא מספיק, אז אסתר הולכת לבית המלך. היא הולכת לבית המלך. יהודיה טובה, מה הייתה עושה? הייתה בורחת בכל הכוח. את מי המלך לוקח? את מי המלך לוקח? את הבתולות. אז מה היה אפשר לעשות כדי שהוא לא ייקח אותך? להתחתן, בדיוק. ואף על פי כן, אסתר לא עושה את זה, אלא היא ממש ממש מתאמצת להגיע לאותה העמדה שהיא מגיעה. אחר כך יש לנו סיפור צדדי שמתגלה כחשוב מאוד, הוא הסיפור מהפך של המגילה. שמרדכי חושף ניסיון הפיכה בממלכה. בקטן ותרש רוצים להרוג את המלך אחשוורוש, להתנקש בו ולהחליף אותו. איך ייתכן שמרדכי יודע על זה? מי אלה האנשים שיכולים לתכנן הפיכה בממלכה? כתוב עליהם, מה הם היו? שומרי הסף. מה זה שומרי הסף? זה לא שני מאבטחים ביחידה להבטחת 90 של השב"כ. אם אתה מלך, את מי אתה שם לשמור עליך? דיברנו על זה כאן לא אחת ולא שתיים, שכתוב בתנ"ך, יש לנו תפקיד שאנחנו לא מכירים אותו היום, יש שר המשקים. למה שר המשקים זה תפקיד חשוב? כדי שלא ירעילו את המלך. בסדר? זה הסיבה. במילים אחרות, את מי אתה ממנה משומרי הסף? אנשים בכירים מאוד. אנשים שהם רואי פני המלך. אנשים שהם מהסוג שאתה יודע שהם בטופ של המלוכה. איך מרדכי מסתובב עם אנשים כאלה? איך יכול להיות? כי מרדכי הוא מסתובב בחצר המלך. זאת אומרת, הוא פקיד בכיר, כנראה קצין לשעבר, בחצר המלך אחשוורוש.
המאמץ של אסתר זה אתה רגע
בקשה דבר. כן. לא עשתה כזה מאמץ. יכול להיות. אבל בכל אופן, מהסיפור אתה רואה שלא מדובר באנשים פשוטים. לא כל אחד מסתובב באזור של המלך. ואז יש את הגזרה. ומרדכי לא משתחווה לאמן. אגב, למה הוא לא משתחווה לאמן? לא כתוב. אבל באופן פשוט הוא לא משתחווה לאמן, כי הוא אומר, מי אתה בכלל? אני יותר בכיר ממך. כלומר, בשום פנים ואופן הוא לא ראה אצלו צלם או משהו כזה, זה רק מדרשים. אין שום דבר מזה בפשט. אבל הוא לא משתחווה לאמן, ואמן מוציא את הגזרה דרך החשברוש. החשברוש לא יודע מי אלה היהודים. הוא לא שמע עליהם. אמן מציג אותם לראשונה. גם המן לא ידע שמור בך יהודי. כי גם המן אומר, כן? אמן אומר מרדכי,
תגידו לו את המון.
אחרי שהוא מתעצבן עליו, שהוא לא משתחווה לו, אז צריך להגיד לו את המון, נכון? כי הגיד לו את המון. שהוא יהודי. כלומר, עד עכשיו, הוא לא ידע שהוא יהודי. נכון, אבל זה אחר כך. אבל פה פעם ראשונה אומרים לו את עמו. כן? זאת אומרת, כתוב, היעמנו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. פה הם גילו שהוא יהודי. רק בסיפור הזה. ואז, מה שקורה, זה שנגזר את הגזרה, חשברוש לא אכפת לו. אגב, רשי אומר, מה זה ישנו עם אחד מפורזר ומפורד אשר לבתי המלך אינם עושים? לא משלמים מיסים. זאת אומרת, החשברוש הוא לא היה אידיאליסט גדול. הוא רוצה כסף, איך הוא דיבר איתו? הוא אמר, תשמע, כל הנשפים האלה שלך פה, בארמון החורף של שושן הבירה, שווים הרבה כסף. מישהו צריך לממן את השטויות האלה. כן? בוא, עשינו לו איזה עם אחד, נהרוג אותו, ניקח את הכסף. כן? זה לא חדש, דברים שעשו אותם גם אחר כך, וגם פה. ואז, שיוצאת הגזרה, מרדכי מבין מה קורה. ופה מתחיל המהפך בפרק ד'. כלומר, אני אסכם עד כאן, וטענתי, שקוראים את מגילת אסתר, מפרק א' עד פרק ד', בנוסף הידיעות ההיסטוריות שיש לנו, אבל גם בלעדיהם, אנחנו מבינים באופן חד משמעי, שמרדכי ואסתר, ולפחות מרדכי, שאסתר היא כמובן בת דודתו, הם אנשים מקורבים למלכות, בכירים בחצר המלך חשברוש, שהקשר שלהם ליהדות שלהם במקרה הטוב קלוש. בסדר?
אין דוגמאות לכאלה שהם היו קרובים במלכות והם עדיין שרו?
יש, אבל פה זה לא הדוגמה. תשים לב עוד פעם, אני אומר, תשים לב איזה ראיות, יש להם שמות של גוי. והביאו אותם, המן לא יודע שמרדכי יהודי. הוא לא יודע את זה, כן? מרדכי אומר לאסתר לא להגיד שהם יהודים. למה לא להגיד שהם יהודים? כמו שהיום כל מיני יהודים, חצי מתבוללים באמריקה, אומרים, יהודים, אל תגידו שאנחנו יהודים, שלא ידעו, שלא יפגעו בכם. בסדר, יהודי זה לא טוב, אל תגידו.
אז אתה... ואתה חד נדוע מזה שיש הרבה עמים, 127 מדינות.
למה אז הוא מסתיר את זה שהוא יהודי?
לא, איך תבדיל בין ההוא שנוהג כך
וזה? אבל למה, עוד פעם, למה מרדכי אומר לאסתר שלא תגיד שהיא יהודיה? תסביר לי, הסבר אחד פשוט. אחשוורוש לא שונא יהודים.
הוא לא יודע בכלל.
נכון. שהמן רוצה להגיד, הרי אם אחשוורוש היה שונא יהודים, אם הוא היה סוג של אנטישמי כזה מראש, אז המן היה אומר לו, בוא נהרוג את היהודים. הוא לא אומר לו שישנו עם אחד מפוזר ומפורד אשר ידעתי המלך אינם עושה. הוא אומר לו את זה כי הוא לא יודע מי הם היהודים והוא רוצה להוציא כסף. זאת אומרת, מרדכי ואסתר לא רוצים לספר שהם יהודים. הם לא רוצים. למה לא? כי הם רוצים כנראה להיות מחברת הרוב. הם רוצים להתחבב על הרוב, הם רוצים להתקדם בחיים. כן? קשה להתקדם בחיים כשאתה יהודי. ולכן הם מסתירים את זה. ואז מגיע פרק ד' הגדול. בפרק ד' מרדכי מבין את האסון הגדול שמתרחש. והוא אומר, מרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. אנחנו לא יודעים למה הוא זעק זעקה גדולה ומרה. אין תפילה אחת, אין פעם אחת את הזכרת של השם בכל מגילת אסתר. אין שום דבר דתי. אבל מרדכי מבין מה קורה פה. זאת אומרת, סכסוך בינו לבין פקיד בכיר אחר בממלכת אחשוורוש הוליד גזרה על כל העם שלו. אותו העם שהוא ככל הנראה לא כל כך מחובר אליו. אבל פתאום הוא אומר, רגע, בגללי גזרו על כל היהודים. ואז הוא קורא את בגדה ולובש שק ואפר, וזועק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא בשער המלך בלבוש שק. זאת אומרת, הוא כן יכול להיכנס לשער המלך, אבל עכשיו הוא לא יכול, כי אין לבוא בשער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה, מדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. הגזרה מתפשטת ליהודים בכל המדינות, והם מקבלים את הבשורה הזאת כבשורת איוב. בבקשה, עכשיו, הפסוק הזה עוד פעם, בכל, זה מגיע לכל מדינה ומדינה, נכון? שהיהודים נמצאים בה. איזה מדינה, למשל, אפשר לחשוב שהיהודים נמצאים בה? יש לכם רעיון?
ישראל.
ארץ ישראל! רעיון יפה, משה, חשבת על זה לבד? ליבדו אתך בתפלפיות את זה? אז בוא נפתח בקשה ספר עזרא, פרק ג' בוא נסתכל רגע, פרק, אני לא יודע אם ג' או שאני... אני בוא, נכון, בוא נראה.
או מדינה הכוונה עיר מפותחת, לא? לא עושה במדינה במובן המודרני שלו.
מה?
או לפעור המדינה, איך שאנחנו מכירים, זה כאילו עיר מפותחת, לא? מדינה במובן המודרני שלו.
יכול להיות, אבל אתה אומר, יש לו, הוא שולט על 127 מדינה, נכון? על איזה עוד מדינה הוא שולט?
בית פסוק
א'. על ארץ ישראל, נכון? פרק בית, אומר לנו משה.
פסוק א'.
פרק ב' פסוק א', אתה יודע מה אני מחפש? אז אבל אם משה אומר, אנחנו לא נגיד לו לא, כן. מה עזרת לי? לא. לא, זה לא
בירושלים?
לא, אני רוצה להראות את פרק ד' לדעתי, אתה יודע משהו? זה פרק ד'. אז אני רוצה שתראו את פרק ד', פסוק וב. ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים.
בתחילת?
בתחילת, כן, זה התחלה. שבע שנים. זה התחלה. כן, בחצי הראשון.
סך
הכל שבע? לא, הוא מלך 20. זה אחרי שבע שנים. הפסוק הזה, אתם יכולים להגיד לי, הוא בכלל לא קשור. כי בכל מדינה ומדינה, מוכרים על הגזרה, נכון? בפסוק הזה כתוב שבמלכות אחשוורוש כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. זה נורא פשוט. כשאתה יושב בארץ ישראל, איזה יהודים מעניינים אותך? יושב בארץ ישראל. כל העולם מעניין אותך? לא. מה אתה תמיד מצפה? שאתה תעניין את כולם, ואף אחד לא יעניין אותך. נכון? נורא פשוט. כי אתה יושב במרכז. לכן הם אומרים, כתבו עלינו ביהודה וירושלים שטנה. בעצם, הגזרה הזאת מגיעה גם לארץ ישראל, והיא יוצרת את החיים הנורמליים בארץ ישראל, ולא מאפשרת התקדמות ופיתוח של בניין העיר, שנראה אותם אחר כך לעומק. עכשיו כאן אסור לנו לטעות. בזמן מגילת אסתר, על פי הפשט, בית המקדש עומד על מקומו. יש בית מקדש. בית המקדש נבנה בימי, מתחיל לבנות בימי כורש, ואחרי זה בימי דריווש הוא נבנה. יש כבר בית מקדש. יש כבר שיבת ציון. וזה עוד יותר מחדד את הנקודה שלנו. מי אלה האנשים שנשארו בפרס? מי הם? הם אלה שלא עלו בשיבת ציון. זאת אומרת, מתוך כל העם שהיה, חלק קטן עלה לארץ ישראל. מי עלה לארץ ישראל, לדעתכם? מי עלה?
הדתי.
הדתי. חד משמעית. חד משמעית. אגב, בעלייה הראשונה יש את ששבצר, זרובבל, מי אלה? הם נצר למלכי בית דוד. כן, הם נשיאי ישראל שהם זרע בית דוד. מה שלא יהיה אחר כך עם עזרא ונחמיה, שיהיו כהנים. עולים לארץ ישראל כל הצדיקים. מי נשאר מאחור? המתבוללים.
הבורגנים.
אלה שרוצים ללכת שלוש פעמים בשבוע לפילאטיס. הם נשארים מאחור. כן? כי בפרס יש פילאטיס כל שתי מדיינים. ובארץ ישראל אין כלום. אין כלום, זה ארץ חרבה. יש בה רק כמה דוסים שמתפללים לקירות שבורים. ולכן אין שום סיבה לעזוב את הגן עדן הפרסי, עם שוויון זכויות ואמנסיפציה מלאה, שנותן לנו, נותנים לנו מלכי פרס, ולעלות ללבנט, לביצה הזאת של ארץ ישראל, שהכל רקוב וגרוע בה. אז העשירים, הבורגנים, אלה של הפילאטיס, אלה של הסעודות המפוארות, הם נשארים בפרס. ומי הם? מרדכי ואסתר. גם. ועכשיו זה מסביר לנו משהו. כשאנחנו קוראים ביאת אסתר, אחד מהקשיים האדירים זה שמדובר בטקסט שהוא על פניו חילוני. נכון? אין בו את שם השם, אין בו תפילות, אין בו בקשה, שם שם, אין בו תורה, אין בו מצוות, אין בו שום דבר.
יש בו צום.
מה זה? מה?
יש בו צום.
צום, צום, צום זה כזה, אבל למי? למי צמים? למה?
צום כעת חילוני.
כן, למה לא? הפרסים גם היו צמים. כלומר, אתה חושב היום במומחים מודרניים, אבל בזמנם יש צרה, צמים. למי? לא יודע. הוא כתוב. ותשימו לב מה קורה. ואז מרדכי אומר, וואי, 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 מה עשיתי? אני, בהתעסקות שלי, בפוליטיקה הפנימית של הממלכה, סיבכתי את כל האחים שלי. פתאום, מה הוא מגלה? הוא מגלה שהוא יהודי. למי זה קרה? אחריו? מי גילה שהוא יהודי? מה? לא, נחמיה תמיד ידע שהוא יהודי. מי גילה שהוא יהודי? הרצל, תודה. תודה, קיוויתי שמישהו יגיד את זה. הרצל גילה שהוא אותו דבר בדיוק, נכון? הרי הרצל, לא בדיוק אותו דבר, אבל בערך הרצל היה איש החברה הגבוהה בווינה, והוא היה יהודי מתבולל לכל דבר ועניין, ופתאום ששלחו אותו כעיתונאי, לא כעיתונאי יהודי, כעיתונאי אירופאי, מתבולל, חילוני, ששלחו אותו לסקר את משפט רייפוס, הוא הסתכל ואמר, עושים לו את זה כי הוא יהודי. רגע! גם אני יהודי. גם אני יהודי. ופתאום הוא גילה דרך הגויים שהוא יהודי. זה היה הסיפור של הרצל, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. תגידו אמן. עכשיו, הדבר הזה מזעזע את מרדכי. ולכן הוא לובש שק ואפר. ואז הוא מגיע ושימו לב מה קורה. ותבון הנערות אסתר, אני בפסוק דלת פרק דלת, ותבון הנערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחה למלכה מאוד. ממה המלכה מתחלחלת מאוד? מזה שגזרו על כל היהודים, נכון? לא נכון! המלכה מתחלחלת מאוד, שימו לב ממה. אני קורא את הפסוק מההתחלה עוד פעם. ותבון הנערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחה למלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. היא אומרת לו, תגידי, אתה השתגעת לגמרי? אתה עושה בושות? עוד שנייה יגלו שאנחנו גם יהודים. תלך, תתלבש מהר. השתגעת? זאת אומרת, יש גזרה ליהודים. Who cares? מה זה קשור אלינו? אנחנו, הכל בסדר. אנחנו, יש לנו מעמד. אנחנו אנשים חשובים. מי יעשה לנו משהו? מי בכלל יודע שאנחנו יהודים? היא אומרת לו, לך מהר תחליף בגדים, כי אתה נראה ליצן.
אמן לא באקראי.
לא משנה, אבל היא אומרת, מה אתה מסבך אותם עם השטויות האלה? אנחנו נסתדר, יהיה בסדר, אבל תלך מפה. אתה עושה בושות עם הבגדים האלה שלך. לבוא עם שק ואפר והסתובב, כולם אומרים, תשמעו, השר הבכיר הזה, הוא השתגע, מסתובב עם. משק ואפר, מה קורה פה, למה הוא עושה את זה? אומרים, אולי בגלל שהוא יהודי, ויש גזרה על היהודים, והתחיל לנות שאלות, אומרים אותו, תלך מהר להתלבש. וזה בדיוק מה שהוא לא עושה, הוא לא קיבל, נכון? כמו שכתוב פה. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי, ודעת מה זה ועל מה זה, זאת אומרת, היא לא יודעת מה קרה. בשלב ותתחלחה למלכה, מה שכולם בטוחים, שהיא מתחלחבת על הגזרה, היא אפילו לא יודעת שיש גזרה, וזה לא מעניין אותה. היא מתחלחלת מזה שהפטרון שלה מתחיל לעשות לעצמו בושות. עכשיו שימו לב, ויצא התחל מרדכי רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד למרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר המן, אשר אמר המן, וישקול את כניסה המלך ביהודים לעבדם, ואת פצ'ג עם כתב הדת אשר ניתן משושן להשמידם, ניתן לו להראות את אסתר, להגיד לה, לצוות עליה, לבוא אל המלך, להתחנן לו, לבקש מפניו על עמה. הוא אומר, זהו, סיימנו להיות מתבוללים, תלכי למלך ותתחנני על העם שלך. אני גיליתי, בת דודתי היקרה או אחיינתי היקרה, אני גיליתי תגלית אדירה. אנחנו יהודים. איך גיליתי זה? כי הגוי שרב איתי החליט להרוג את כל היהודים, בגללי. עכשיו תלכי למלך ותתחנני עליהם. אין ברירה. אנחנו עשינו, אנחנו יצרנו את הבעיה, אנחנו נפתור. למה? כי אנחנו יודעים, רגע, כי אנחנו יהודים. ואז מה קורה? ויבוא התח ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ושימו לב עכשיו איך היא מגיבה. ותאמר אסתר להתח, ותצווהו אל מרדכי, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא אחת דתו לעמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב החיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. היא אומרת לו, יש פה כללים. הממלכה הזאת זה לא שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. לא באים למלך איך שרוצים. אם באים למלך בלי שקיבלת את האישור הנכון, זה יכול להגיע עד כדי גזר דין מוות. בסדר, אז יהרגו את כל היהודים ב-127 מדינות. זה לא בעיה שלי. זה לא בעיה שלי. לי המלך לא קרה. והם מספרים את זה למרדכי. ואז ויגידו מרדכי דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. זאת אומרת, מה מרדכי מבין שאסתר רוצה לעשות? להגיד מה? מה להגיד? יהודים? איכס? מה אני אשם? זאת אומרת, מי האנטישמים הכי גדולים תמיד? היהודים. נכון? כן? כי אתה אומר, אני, מה אני קשור לאנשים? מה אף הענק הזה? תראה אותך, חביבי, האף שלך עוד שהכנס לך לרצפה. אתה בדיוק כמוהם. אתה אחד מהם. לא, אני, לא יעזור לך כלום. אבל היא אומרת, אני אולי נצל. הוא אומר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. זה לא יעבוד. למה? כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת עובך אביך תובדו, מי יודע אם לעת כזאת הגעת המלכות. זאת אומרת, הפסוק הזה, זה הפסוק הכי דתי במגילה, ואין בו את הקדוש ברוך הוא. הוא אפילו לא מצליח להגיד את זה. כי החזרה בתשובה שלהם, היא חזרה בתשובה של מתבוללים. כלומר, אתה אפילו מתבייש להזכיר את השם של הקדוש ברוך הוא.
מתבייש לשים
כיפון. כן, בדיוק. בדיוק. אז זאת אומרת, אתה מגיע, והוא אומר לה, תדעי לך, היהודים תמיד מסתדרים. הוא לא אומר לה, השם דואג להם. זה מוגזם להגיד דבר כזה. זה אפילו הרצל לא אמר. אבל אתה אומר, רווח והצלה יבוא ליהודים במקום אחר. נכון? נדמה לי ששעה שעברה שאמרנו את זה, הזכרנו את מגילת העצמאות. מה כתוב מגילת העצמאות? כן? שמה? בתוך ביטחון בצור ישראל. מי זה? צור, זאת אומרת, לא, אי אפשר לכתוב את השם המפורט, אי אפשר להגיד הקדוש ברוך הוא, זה מרתיע, אבל צור ישראל, זה בסדר. כן.
למה אתה
בתוך הכתובדת? מה? תכף נגיע, אבל הוא אומר במילים אחרות, הוא אומר, רווח והצלה יבוא ליהודים במקום אחר. כלומר, יהיה איזה משהו. היהודים תמיד מסתדרים, לא יודע מה, איך קוראים, שכחתי איך קוראים לזה, אבל הם מסתדרים. אבל את ובית אביך תובדו. כי אם את מנתקת את עצמך מהעם שלך, אז הרווח והצלה לך הם לא יבואו. למה? לא יודע. אל תגזים. אין לי כאן הסברים דתיים, אני לא דוס או משהו כזה, כן? אל תאשים אותי. אני לא איזה דוס. זאת אומרת, אני רואה לפעמים אנשים שהם רוצים להגיד משהו יהודי דתי, בחברה חילונית, לפעמים הם רבע שעה מתנצלים על זה שהם בכלל לא דתיים. כי שלא יחשדו בהם אחר כך, שלא חס ושלום ינדו אותם לנדורת השבט, בגלל שהם דוסים.
טוב, אבל פשוט גם לבוא ולומר, בית אביך עד ובית אביך עובדו, מי ירצה להתחתן איתך
מהעם היהודי? לא, לא חושב, לא חושב, היא נשואה לגוי, החביבי נשואה לגוי. כן, מי ירצה להתחתן עם העם היהודי? זו השאלה האחרונה שמטרידה אותה. אני יכול להבטיח לך שאם תלך עכשיו במישהי שנשואה לגוי בארצות הברית, יהודייה שנשואה לגוי, תגיד לה מי יתחתן איתך מהעם היהודי, תקרא בצחוק.
בסדר? גם בית אביה יובל.
כן, אבל זה לא מעניין אותה, זה לא מעניין אותה. ואז הוא אומר, הוא אומר בעצם, מי יודע אם לעת הזאת תקעת המלכות? זאת אומרת, גם פה הוא אומר משהו מאוד דתי, בלי להזכיר משהו מפורש. אבל הוא אומר, אבל אולי תדעי לך, אולי כל זה יסתובב, כדי שאת תוכלי להציל את היהודים. אולי, מחשבה, מי יודע? למה זה מעניין? כי בעצם, אני יודע מה אתה חושב, כן? למה זה מעניין? אני לא קורא מחשבות, אני רק יצא במושב.
לא, אני לא מעדד.
אתה רואה שאני יודע מה אתה חושב? אז למה בעצם הוא אומר את זה? כי הוא רוצה להגיד לה, תראי, יכול להיות שלא הבנו את הדברים נכון עד עכשיו. זאת אומרת, מרדכי מתפכח ואומר, אולי קרה פה משהו אחר לחלוטין מכל מה שחשבנו. אולי הגעת לאן שהגעת? כדי לעזור במסכנים האלה בכלל. כשהרצל מגיע למשפט דרייפוס, הוא אומר, רגע, מה אני עושה פה? ואז הוא אומר, אולי כל הקשרים שיש לי, אולי אני אנצל אותם לטובת העם היהודי. רעיון? רעיון? ואז הוא מתחיל לבדוק אצל היהודים מה הם חושבים על זה. ומה הם חושבים על זה? הם לא חושבים כלום, הם אנשים נורא פשוטים. הוא שומע שיש תנועת חובבי ציון, והוא שומע על פינסקר ועל הרב מוליבר, והוא לומד את הנושא, והוא אפילו שמע שיש רבנים שכתבו על זה פעם שזה בסדר, שציונות זה דבר חשוב. לפני 50 שנה הוא אומר, כן, רבנים, הוא אומר איזה רבני אחד כינס את הכתבים, קראנו את זה פה, ובעצם הוא כאילו נכנס לסוגיה הזאת שנקראת העם היהודי. הוא אומר, אולי, מי יודע? אולי כל מה שיסתובב שאני אגיע לעמדה בחירה כזאת, זה כדי שיוכל לעזור ליהודים האלה. וזה בדיוק מה שאומר מרדכי לאסתר, וזה עובד. זה עובד. זאת אומרת, אסתר הולכת למלך, היא משתכנעת, היא מגיעה, איפה החזרה בתשובה של אסתר? אצל מרדכי נשק ואפר, ואצל אסתר, זה אחרי שהוא אומר את הדברים האלה, אז היא אומרת לו, ותאמר אסתר אשר מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. זאת אומרת, התשובה, החזרה בתשובה של אסתר, היא מתחילה עם מילים מדהימות. היא לא מתחילה עם המילים אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. היא מתחילה עם המילים לך כנוס את כל היהודים. היא אומרת לו, בסדר, אתה רוצה שאני אהיה נציגה של היהודים? בואו נתאחד. בוא, תעשה אספה, תקים איזה ארגון, כן? ציוני ציון, הציונות הכללית, ההסתדרות הציונית, ההסתדרות הציונית הכללית, זה תקים משהו. ככה יהודים עושים, נכון שיהודים רוצים לעשות מה עושה? הוא מקים עמותה, מקים ארגון, מקים תנועה, מקים... לפעמים יוצא מזה, לא יוצא מזה שום דבר, לפעמים יוצא מזה מדינות. כן, אז היהודים מקימים דברים, או ארגונים בינלאומיים. מה שיצא? תכנוס את כולם, תתפללו עליי, לא כתוב, תצומו עליי, וכאשר עבדתי, עבדתי. כלומר, אני הולכת על כל הקופה. וזה עובד, זה עובד. עכשיו כאן אני רוצה להגיד את הדבר, הקשה ביותר. זאת החזרה בתשובה של מרדכי ואסתר, לפי פשט המגילה. זה ולא יותר. זאת אומרת, איך המגילה מסתיימת? מרדכי, משנה למלך. רצוי לרוב אחד, נכון? זאת אומרת, כמו שחז"ל אומרים, אנחנו נשארים בגלות. הקטעי עבדי לחשברוש ענן. אנחנו, הקבוצה הזאת שנמצאת בפרס, אף אחד לא אומר בונה! כבר חזרנו בתשובה, כבר ביטלנו את הגזרה. אולי, יש לי רעיון, אולי נעלה לארץ ונגיע לבית המקדש. לא, לא, לא עד כדי כך. לא עד כדי כך. אבל הכל חוזר למקומו בשלום. מרדכי משנה למלך, כלומר, הוא לא התנתק לגמרי מהממלכה. אסתר, על פניו, עד יומה האחרון, ומי נשואה למלך? גוי. נכון? זאת אומרת, הם לא חזרו בתשובה עם שטריימלים על הראש. הם חזרו בתשובה לעם ישראל. ואז אני אומר, כדי להבין את מגילת אסתר, הפרק הכי חשוב שלה הוא הכי משעמם בעולם. והוא כולל רק 3 פסוקים והוא הפרק האחרון. כי אחרי שנגמר כל הסיפור של המגילה, הכל מסתיים. יש לנו מפסוק כ"ט עד פסוק למד ב' בפרק ט', כל המצוות, ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, שלוח ספרים על כל היהודים, 17 מהמדינה, מלכות אחשוורוש דברי שלום ובאמת, לקיים את דברי הפורים האלה, את ימי הפורים האלה בזמניהם, איזה מילים יפות. פתאום, דחפו לנו עוד פרק קטנצ'יק בסוף. מה כתוב בו? כתוב בו ככה, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. זה הפסוק שפותח, את הפרק האחרון של מגילת אסתר. שאנחנו צריכים לשלם מיסים. המשך? וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשות גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים בספר דברי הימים מלכי מדי ופרס. אתם מבינים? כל הסיפור הזה, איפה הוא נכתב? בספר דברי הימים למי? לא למלכי ישראל ולא למלכי יהודה. למלכי מדי ופרס. כלומר, כל הסיפור הזה, על מרדכי, הוא סיפור פרסי.
במגילת אסתר זה נלקח מגנזי
לא יודע, אפשר לדון בזה, ככה אברבנאל אומר. אבל רגע, רגע, זה יהיה בשיעור הבא. אתה צריך להתאפק לשיעור הבא בשביל זה. בסדר? התשובה תהיה בשיעור הבא. הספר הזה מספר לנו על פקיד פרסי, יהודי, בממלכה הפרסית, שעולה לגדולה, כי מרדכי היהודי, בסוף המגילה, משנה למלך אחשוורוש, וגדול ליהודים, לאיזה יהודים הוא גדול?
של הגולה.
יהודי פרס. ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל אזרו. מה זה דורש טוב לעמו? לובי, עסקן, איפה? אצל מי? אצל הבוס, מי הבוס? המלך אחשוורוש. זאת אומרת, הסיפור של המגילה הוא סיפור שאין לו פשר. כי אחרי כל מה שקרה, אפשר לשאול, מה היה פה? לא היה כלום. התחלנו טוב, זאת אומרת, אתה יכול, התחלנו גרוע, סיימנו גרוע. יש פה שני אנשים, הדמויות המרכזיות שלנו, מרדכי ואסתר, שמתעוררים התעוררות אדירה למען העם שלהם, אבל לא מתעוררים התעוררות אינסופית למען אלוהיהם. והעובדה, הם לא עולים לארץ. איך אני יודע שהם לא עולים לארץ? כי זה כתוב שמרדכי היה משנה למלך. אסתר נשארה אסתר המלכה. כלומר, זה סך הכל סיפור של אנשים שקצת התחזקו בגלל שהיה גזרה על העם שלהם, וברגע שהם פתרו את הבעיה, הם חזרו לסורם. או גם אם לא חזרו לסורם, הם נשארו באותו מקום שבו הם. זה מעניין, אגב, כמה זה דומה לסיפור של הרצל. הרצל, יש עליו לימוד זכות יותר גדול. למה? כי הוא פתאום מת, הוא נפטר צעיר. לא היה לו זמן. זאת אומרת, יכול להיות שאם הוא היה חי עוד 20-30 שנה, הוא היה עושה גם את הצעדים הבאים. אבל לא חושב שהיינו באוגנדה, לא. אבל החבר'ה האלה, על פניו, הם המשיכו בתפקידים שלהם. וכאן אנחנו נעצור, אבל נגיד שבשיעור הבא, שהוא לא יהיה בשבוע הבא ביום רביעי, אלא הוא יהיה בשבוע הבא ביום שני, כלומר, השיעור הבא כפשוטו, העוקב, נעסוק בשאלה הזאת, שהיא השאלה הגדולה, והתשובה הגדולה אליה, אני רק הרמוז לה כרגע, זה שמגילת אסתר היא חלק מהתנך, וכדי להבין אותה היטב, צריך להבין את שער התנך. זאת אומרת, אנחנו נצטרך ללכת ולקרוא ספרים אחרים בתנך, ומשם נגיע לדיון מרתק במשמעות של המגילה לזמננו, שהמשמעות של הדעתי היא פשוט אדירה ומרתקת ומעניינת, אז כל זה יחכה לנו יום שני. ברוכים תהיו.